אתם יודעים מה קרה בפסח? וזה מתחיל בראש חודש, ועוד מעט נגיע שם השיא של הכל. התגלה בעולם, בשביל מה העולם הזה נברא, ומהי תכלית האדם בעולם הזה. הפסוק המרכזי שמתאר את זה הוא הפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק הכי חשוב שיש. את הפסוק הזה צריך להגיד כל דור ודור, כל אחד, בלשון יחיד בגוף ראשון. בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. בניסן, בחודש האביב, התחילה אביב. אגב, המילה דודים, אולי מזכירה לחקלאים שבינינו את המילה דודאים. זאת אותה מילה, עם אותה משמעות. הדודאים נתנו ריח באותו זמן בדיוק. הילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. יצחק נכון, כשנצא אחרי פסח, הריח משקר. הדודאים הם מה שהביא ראובן ללאה כדי לעורר את אהבתו של יעקב. הדודאים הם מה שהיה בין לאה לרחל, בשאלה מי יעורר. הדוד הוא משני הצדדים, כי ההתעוררות היא משני הצדדים. ומכל צד אתה קורא את זה בדיוק אותו דבר. הדוד הוא היכולת, זו מילה מדהימה, זו מילה של דלת מפה ודלת מפה, והדלת תמיד מסמלת ארבע הכנפות, וו שמחברת את הלמעלה והלמטה. הדוד בורח. כל מגילת שיר השירים היא אי יכולת להגיע למימוש. היא התעוררות. באתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמה קבע. פעם אחת אתם כבר מסתכלים אחד על השני, ואז הדוד אומר לרעיה, עשה בי עינייך מנגדי שהם יריבוני, אני משתגע, תפסיקי להסתכל עליי. לא הבנתי, אבל רצית שאני אבוא לו? לא, 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 זה פעם הבא. ללכת, לא יכול. אז מה רצית? כשרשי פתח את התורה, הוא בחר לפתוח בלימוד שלנו של היום. רשי שאל שאלה מאוד מוזרה בפתיחת התורה. אמר רבי יצחק, כך הוא פתח את התורה במילה בראשית, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. דיברנו על זה בליל שבת, אבל לא הבנתי עד כמה כתוב פה, תשמעו טוב. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. שתי שאלות לפני שאני ממשיך לרשי בכלל. החודש הזה לכם זה ראש חודש ניסן. שתי שאלות בלי להפריע, אבל רק שתי שאלות רשי. א', מי אמר לך שהתורה זה ספר מצוות שנצטוו ישראל? אני מבין יפה מאוד מה אתה אומר. אתה אומר, היה צריך לפתוח במצווה הראשונה שנצטוו ישראל, והמצווה הראשונה זה החודש הזה לכם. באמת, שאלה מצוינת. רק אם לא תניח את ההנחה, אולי גם לא תהיה לך שאלה. אתה אומר שכל התורה היא ספר מצוות שנצטוו ישראל, ובראשית וחצי שמות זה הקדמות למבוא. אז אל תניח הנחות יסוד, וגם לא יהיה לך שאלה. מאיפה הבאת את הרעיון שהתורה היא ספר מצוות שנצטוו ישראל? ב-100%. התורה היא ספר מצוות שנצטוו ישראל, אני לא הבנתי למה. אז לא היה צריך להתחיל בבריאה? זאת אומרת, שני פסוקים לא צריך על הבריאה כדי שנדע מי נגד מי? סתם להבין מה הולך פה כמה כמה, מה המצב? איך תכננת שהתורה תתחיל? החודש, מי אמר? וידבר השם אל משה לאמור והשאר ידע אישי חינם? מה הייתה התוכנית שלך, רשי? שנבין פשוט את המהלך? לאן הייתי צריך להגיע עם השיטה שאתה מציע? אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו את ישראל. לא מבין פשוט, מה לעשות? אבל מילא השאלה, התשובה בכלל לא הבנתי. ומה טעם פתח בבראשית? מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ברצונו הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. רשי, כמה אפשר להיות יועיל? כל ספר בראשית עד אמצע שמות זה רק כדי שנגיד באום שאנחנו ושלנו. שאלה אחרונה, רשי. נו, אז כשיגידו באום, אז אנחנו נגיד, מה, לא ראיתם רשי? ואז זה גם 100% יעזור. זאת אומרת, ממש הבנתי. למה פתח בבראשית? ממש שאלה. התורה היא ספר מצוות, מאיפה אתה יודע? אז למה פתח בבראשית? הייתי מצפה לתשובה קצת יותר דתית. ככה משהו מהבית מדרש. כדי להתחבר לאבות, מעשה אבות סימן לבנים, סבא אברהם, סבתא שרה, זה יפה, ככה עונים בבית שלנו. ישר, ככה ארץ ישראל, רגע, עוד מעט. שנייה, זה בהמשך, לא אומרים את זה על ההתחלה, פוליטיקלי קורקט. תתחיל קודם כל עם אברהם ושרה, תן כמה מילים יפות, אחרי ג'וב יוג'י, רגע. יכול להיות שרשי עשה את זה רק כדי שלא נחשוד בו שהוא פוליטיקאי. ואז אפשר ללמוד אותו. מאחרת לא היינו מתחילים בכלל. טוב, זה סברה. אבל אם בכל זאת רוצים משהו נוסף. אני חושב שרשי שואל פה שאלה עצומה. לימוד התניה בזמן האחרון אנחנו עסקים בזה בלי סוף. יש שתי שאלות שמטרידות כל אדם בעולם הזה. אולי את השאינו יודע לשאול, את החלק שלי, שאינו יודע לשאול, הרבה פעמים אין לי כוח לשאול אותם. אבל הן מטרידות תמיד כשיש רגע קשה. הן נראות שתי שאלות לגמרי נפרדות. האחת היא, מה תכלית הבריאה? שמה בכלל צריך הקדוש ברוך הוא את הבריאה הזאת? שמה? השאלה הזו לפעמים נשאלת ברגעים של ייאוש גדול. לפעמים היא נשאלת בפילוסופיה. לפעמים היא נשאלת כשהמחסומים והמסתורים הם כל כך קשים וכבר אין לך כוח לכל הדרשות. הכל יפה, אבל בשביל מה? השאלה השנייה היא בעצם גזורה מהשאלה הראשונה, אם כי הרבה מאוד פעמים היא מופיעה בפני עצמה ולכן היא כל כך קשה. כי היא לא מופיעה בפני עצמה באמת, צריך להיות לדעתי. מה תכליתו של האדם בעולם? לא רק מה אתה רוצה לאסוף כשתהיה גדול. אלא בעצם, מה התכלית? מה המגמה? ולשאלה מה המגמה יש הרבה מאוד הקשרים. תלוי מאיזה מקום אתה שואל אותה ובאיזה רגע אתה נמצא. זה יעזור מה שאני אעשה. השאלה מה התכלית הבריאה מקבלת בחזל תשובה בת משפט אחד, שהזכרנו אותו בשיעורים האחרונים, ואני רוצה לחזור אליו לרגע אחד. הוא משפט מופלא, ככל שאני נכנס אליו יותר, הוא אינסופי. חז"ל אומרים, מה תכלית הבריאה? שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שמעתם? נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אין אצל הקדוש ברוך הוא עליונים ותחתונים. הוא יכול לעלות גם למעלה. אז אם נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אגב בינתיים לא הבנתי מה אמרנו, בסדר, אבל כמה העולם התחתון צריך להיות עולם תחתון? כלומר, אפשר פחות תחתונים. כי לא הייתי, אבל אני משער לעצמי לפחות לפי התיאור שאצל מיכאל וגבריאל העסק רץ יותר נעים. אז אם נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, גם זה מספיק תחתון. למה? לא הבנתי. הבריאה, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, היא שהקדוש ברוך הוא לקח את החלל הזה, שלהלן נקרא לו עולם, וקודם שנברא העולם, אדון עולם אשר מלך בטרם היה עולם, היה פה רק אור אין סוף, ברוך הוא. כי מלוא כל הארץ כבודו, וכל העולם הזה הוא אורו התברך. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא הרבה דברים שיסתירו אותו. הוא ברא הרבה הרבה דברים שיעלימו אותו. הוא ברא בריאה מוזרה מאוד, והוא קרא לה בשם הכי מתאים לה. עולם. הוא ברא את מה שהכי הכי יעלים אותו. מלך העולם. בריאה מוזרה. לאמיתו של דבר, כבר אמרנו פעם, מי שיודע טוב עברית, זה פירוש המילה בריאה. בריאה זה לברוא, ובריאה זה לברא את היער. לברא זה לכרות. לברא את היער, בית ריש א', באותה מילה, זה לכרות את היער כדי לבנות שם עיר. אני מבין מה הקדוש ברוך הוא בירא, אבל אני לא מבין מה הוא ברא מזה. אמרתי לכם, נדמה לי, לפני שבוע או שבועיים, כשפעם התניה בונה על זה הרבה פרקים, וכשאחד התלמידים אמר לתניה, אבל זה לא הגיוני, מה פירוש נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים? זה לא הגיוני שאתה רוצה להסתתר. אמר לו התניה, על תאוות לא שואלים. זה התאווה שלה. נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. אין היגיון בתאוות, מה השאלה הזאת? אני מחור. לא הגיון. אתם יודעים למה נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים? כי מי שלעולם חסדו, ואנחנו מדברים על זה הרבה בתרקי ההלל האחרונים, כי לעולם חסדו, אנחנו מנסים לפרש שכי לעולם חסדו, פירושו שחסדו זה ההיעלמות הזאת. אם היה פה אור האין סוף ברוך הוא, אני לא הייתי יכול להיות פה שנייה. היכולת שלי לחיות פה היא מפני שהאור הזה מכוסה. אתם יודעים במה הוא מכוסה? בלבושים. הלבושים הם מה שמאפשר לי להגיע אל האור אינסוף. הלבושים האלה הם התורה, הם המצוות, הם ההדרכות, הם עשיית טוב בעולם, הם עולם חסד יבנה, הם עשיית תורה בעולם. הלבושים האלה הם הלבושים שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם. תכלית האדם היא אחת. תכלית האדם היא, הוא היחיד בעולם הזה שיכול במודעותו להגיע הכי 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 למטה, כי יש בו את כל הכוחות הכי נוראיים שיש והכי נפלאים שיש. והוא היחיד בעולם הזה שיכול עם האצבע שלו ועם המחשבה שלו ועם הדיבור שלו להעלות את העולמות. ותכלית האדם היא העלאת העולמות. אתם יודעים מה רשי שאל בתחילת התורה? בשביל מה לספר לי על הבריאה? היא לא מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה מתי האדם התחיל להעלות את העולם ולתת לבריאה הזאת משמעות. לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא בהחודש הזה לכם ראש חודשים. אתם יודעים במה התורה התחילה? בזה שהכי הגיוני שקין ירצח את הבל. כי בעולם כזה מסתר, קין הורג את הבל. ואז המשיכה התורה עוד כמעט 2,000 שנה וסיפרה על מבול. רשי שואל את השאלה הכי קשה בעולם, למה חיכו? למה יצרת העולם שצריכים להגיע בו עד למצרים, למטה, 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 לגועל נפשך הזה שמתואר? למה התחילה התורה בבראשית ברא? לתאר לי שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא? ודאי, נפלא, עצום. זה מה שבאה התורה ללמד אותי. ואני חשבתי שהתורה באה ללמד אותי איך אפשר להעלות את העולמות, איך אפשר להאמין, איך אפשר לתת טעם, איך אפשר לקוות. אני חשבתי שהתורה באה ללמד אותי מצוות שנצטוו ישראל. יודעים מה הם המצוות? אתם זוכרים מה קרה לקדוש ברוך הוא כשהוא ראה אותנו שם מתבוססים בדם? הדבר הראשון שהוא עשה לנו זה פלאי פלאות. הדבר הראשון, ושאלנו איפה המקלחת, נכון? מה הדבר הראשון שהוא עשה לנו? רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו שערך צימח, ואת עירום ועריה. אני רואה את הפוטנציאל, אני רואה את כל הכוח, אבל את עירום ועריה, את לא עושה עם זה כלום. שום דבר לא עשית עם זה. האדם בכלל, האדם בכלל. ועכשיו הוא פונה לתינוקת שלו, שהיא תהיה רעייתו, מעט שאותה הוא רוצה לקחת ולהרים איתה את הכל. ואת עירום ועריה, ויעבור עלייך, וירך והנה איתך את דודים. ועכשיו אנחנו בעת של אהבה. עכשיו את כבר רוצה לינוק. אז אתם יודעים מה עושים כשהתינוק רוצה לינוק? לא מנקים אותו, הוא רעב. לא לוקחים אותו למקלחת. הוא צמא. מניקים אותו. ואפרוס כנפי עלייך. ואחסה ערוותך. אתם יודעים איך מכסים את הערווה? מלבישים לבושים. ועכשיו ביני לבינך יש לבושים. אתם יודעים מה זה לבושים? עכשיו תוכלי לחבק אותי. עכשיו יהיה לנו לבושים. שאפשר יהיה שתהיה מדיה, שאפשר יהיה ליצור קשר, שאפשר יהיה לדבר. והחסה ערוותך, והשבה לך, עוד כשהיית מטונפת, מלוכלכת, אבל כבר נתתי לך לבושים. אומרים חז"ל, והחסה ערוותך, נתתי לך שני לבושים ראשונים, שני דמים, דם פסח ודם מילה. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. ואבוא בברית אותך, נאום השם אלוהים, ותהיי לי. יודעים מה קרה בראש חודש ניסן? בראש חודש ניסן בא הקדוש ברוך הוא אל משה ואל אהרון, ואמר להם בארץ מצרים לפני מכת בכורות, לפני מכת בכורות, הרבה לפני יציאת מצרים, אני אהיה הדוד ואת תהיי הראיה. שאלתי אתמול שאלה, אם ראיה זה הנקבה של ראה, אז השם היה צריך להיות ראה. נכון? למה בנקבה מוסיפים יוד? ראיה מופיעה רק במקום אחד. או רצון, ראות. ראיה מופיעה רק במקום אחד, בשיר השירים. יודעים מה זה ראיה? זה ראיה.
ראיה מהם.
זה ראות שמקשרת ונותנת לו ונותנת לי. וראות זה לא רק חברות עמוקה, ראות זה גם רעבה דרעבים, ראות זה רצון. ראות זה רצון גמור של יניקה, של עת דודים. בראש חודש ניסן בא הקדוש ברוך הוא אל משה ואמר לו כך, מהיום העולם מתהפך. מהיום, שיחגגו את ראש השנה ברוב שמחה והדר ותפילות, יחגגו את ראש השנה ויגידו היום נברא העולם, ופתאום ישימו לב בתפילה שכתוב שהיום החודש השביעי. מישהו יגיד שיצא פה קצת לא טוב, כי מן הסתם העולם נברא בהתחלה ולא נברא בחודש השביעי. בחודש השביעי זה יולי. מה הפירוש בחודש? זה חופש. מה אמרו העולם נברא בחודש השביעי? אז תסבירו לילדים שלכם כך. נכון? העולם נברא בתשרי. אבל פעם הייתה הפיכה. ומההפיכה הפסיק תשרי להיות החודש הראשון. והחודש הראשון הפך להיות ניסן. החודש הראשון הפך להיות החודש שאתם החלטתם להרים אותי. ועכשיו יש לעולם בורא. ולבורא יש משמעות. מה טעם פתח בבראשית ברא? בראשית במי החודש הזה לכם? זה דרך ישירה למבול. אז למה אני צריך להתרגש מהמאורות הגדולים של היום הרביעי? אני יודע את סוף התוכנית. הייתי כבר בהצגה. אז בסדר, נו, אז נולד יצחק. אני שמח מאוד. אבל ישמעאל, אני רוצה להרוג אותו. אז עשיו, יוסף, אבל יש בור. למה אני צריך להתרגש מהבריאה אם אני לא מבין את תכליתה? מה הטעם בבראשית ברא לפתוח? לא היה צריך לפתוח את התורה, אלא בהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. אתם יודעים מתי זה מופיע? במקום הזה בהגדה. השאינו יודע לשאול, אומרים לו, בוא נדבר על פסח. ומושכים אותו, והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. השאינו יודע לשאול הוא לא הילד המסכן, השאינו יודע לשאול הוא עמי. ואז באה השאלה בהגדה ואומרת, רגע, מה מעלים? אתם יודעים מה זה והגדת? על שם והגדת נקראת כל ההגדה, הגדה. זה אגב דבר מדהים. היא נקראת הגדה לא על שם התשובה לחכם, ולא על שם התשובה לרשע, ולא על שם התשובה לתם. כי אם זה היה נקרא על שם התשובה לחכם או לתם, זה היה נקרא אמירת ליל פסח. ביבש. זה נקרא הגדה. מפני שהשאינו יודע לשאול הוא הסיפור שלנו. הוא הסיפור הכי חשוב. ואז בא בעל ההגדה ומכניס פה את הפסקה המדהימה הזאת. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, נחזור לפסוק. תראו בתוך ההגדה, אני רואה את זה בפסוק במכוון. כתוב בפסוק כך. פסוק פשוט, אבל צריך לשים לב אליו. כתוב כך. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. עכשיו תשמעו, אז מה היה הנושא? מצות, לא אוכלים חמץ, מצוות, נכון? זה היה הפסוק. מצוות ראשונות שבני ישראל מצווים לעשות. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. תעזבו את הביום ההוא. ותעזבו את הדרשה. פשט הפסוק. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה הפירוש? דוגרי. מי שקורא את הפסוק כך, רוצה להסביר אותו כך. אבל אחרי חשיבה של שנייה, הוא יראה שזו טעות. למה אני מציין את ליל הסדר? זכר ליציאת מצרים. נכון? למה אני אוכל מצות? כי השם הוציא אותי ממצרים. נכון? ככה תמיד הסברתי. למה יש מצוות? כי השם רצה שתהיה חברה מסודרת, והוא נתן למצוות. למה יש לבושים? כי השם רצה לעשות לנו טוב. אבל עכשיו אולי נשמע עוד פעם את הפסוק. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה, אומר רש"י, שאקיים את מצוותיו, בשביל זה הוציא אותי השם ממצרים. אתה הפכת מותק את הכל. כל החיים שלך הפוך על הפוך. אתה עדיין חושב שבאמת זכר לאירוע של אקסודוס, אנחנו עושים סנדוויץ' עם כורך וחרוסת. זה חמוד. בוא נעלה כיתה. אתה יודע למה השם הוציא אותך ממצרים? וחיתל אותך, ורחץ אותך, וקראת ברית. אתם יודעים מה הפירוש שהשם קראת ברית? הוא התחייב שלעולם הוא לא יוכל לקחת ילדה יפה יותר. הוא התחייב שגם אם תזני עוד, הוא מחויב לך. הוא קראת ברית, והוא אמר, אני הכל יכול, לא יכול, את מה שאני לא יכול. אני מחויב לך. את יודעת למה הוציא אותך ממצרים? בעבור זה? בשביל שתאכלו מצה ומרור. בשביל שיהיה בעולם הזה מי שיקיים את מצוותיו וייתן לעולם הזה משמעות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ואתם תדעו, היום אתם יוצאים מתי? בחודש האביב. קופצת האגדה ואומרת, רגע, 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 רגע. בוא נעזוב שנייה את השאינו יודע לשאול. בעצם ההיגיון היה מראש חודש. כי מתי התחלנו להרים את הקדוש ברוך הוא ולתת את התכלית לבריאה הזאת? מראש חודש. אז אמר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו כשאתם שולטים על הזמן, עכשיו בעשור לחודש תעשו כך, וב-14 כך. ההיגיון הוא ראש חודש. זה לא הגיוני, זה הכי הגיוני. יכול מראש חודש לא אומר שבפסוק כתוב מראש חודש, כי באמת ההיגיון הוא שהפסוק אומר ביום ההוא. אבל המדרש שואל, מה פתאום ביום ההוא? בעצם היה צריך להתחיל מראש חודש, כי בראש חודש התהפך העולם. אם ראש השנה הוא בבריאת העולם, אז מתי ראש השנה? באלף תשרי או בתתוו תשרי? אז אם בראש חודש ניסן התהפך העולם ויש תכלית לבריאה, אז מתי צריך לציין את זה? בראש חודש ולא בתתוו. עכשיו הדרשן ידע שהדבר המחייב הוא לא הרגע של יציאת מצרים. כי זה דבר מפליא, דיברנו על זה כבר. הרגע של יציאת מצרים הוא ביום חמישי בצהריים, הוא בתתוו בצהריים. זכר לרגע שיצאנו ממצרים, אנחנו אוכלים מתקוקה או צ'ונט או ישנים. זה סוף האירוע. שפוכים מהלילה. אז גם אנחנו עושים ליל הסדר? כי אף אחד לא עושה פה אירועים זכר לאקסודוס. אנחנו עושים ליל הסדר וליל הסדר זכר לזה שישבנו עם סבתא והאמנו שנצא ממצרים כשכל העולם היה על הפנים עם פרעה מנהל. אנחנו יושבים מסובים ונזכרים איך ישבנו רגליכם ברגליכם, נעליכם בידכם, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, מותניכם חגורים, ואנחנו יושבים מסובים. אנחנו יושבים מסובים כי אנחנו יודעים מאיפה קיבלנו את הכוח להיות מסובים. אנחנו יושבים בליל הסדר, לא זכר ליציאת מצרים, אלא זכר להוצאת מצרים ממני. לא בעיה לצאת ממצרים, בעיה להוציא את מצרים. בליל הסדר הוצאנו את מצרים, במצרים. אבל השאלה האמיתית היא, למה לא מראש חודש? אם תכלית הבריאה התגלתה בראש חודש ניסן, אז צריך היה להתחיל את הסיפור בראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. לא, אני רוצה שתעשה את זה ביום ההוא. אם ביום ההוא, יכול לי בעוד יום. ויכול לי בעוד יום אומר מה? כששחטנו סוף סוף את העבודה זרה. מאיפה אני יודע שזה הנושא? כי זה יהיה המשפט הבא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה מביא לנושא הבא. והמדרש ואומר, לא, 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 בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אז למה זה בא? מדהים. למה אני אמרתי לך בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך? קורבן פסח זו הייתה מצווה גדולה מאוד, בטח. ודאי. ובראש חודש היה אירוע עצום. אבל תגיד לי, ילד חמוד שאינו יודע לשאול, מה עשית כשהיה קורבן פסח? לתאר לכם מה הוא עשה? הוא עמד בצד ועשה ומה עשית בראש חודש? אתה יודע מתי מספרים? כשאתה מחזיק מצה ונכנס לך טעם של מרור ואתה מחפש מהר חרוסת להוציא אותו ואתה עושה מצווה. אתה מבין מתי מתחיל סיפור יציאת מצרים? סיפור יציאת מצרים הוא כדי שאתה תעשה מצווה. מה, אתה לא מאמין שאפשר לשנות משהו בעולם? אתה לא שואל כי אתה כבר מיואש מהתשובות? הכל תלוי לא בעם ישראל, לא בכלל ישראל, לא במשה רבינו, בך ילד, במצא שלך ובמרור שלך. אתה תאכל מצא וכל העולם יצא לחירות. אתה תגיד בשבילי נברא העולם. ולכן אמרו כולנו, יותר מיום שני, ולכן אמרו, בעצם ההיגיון היה כללית בראש חודש. כי אז הייתה המהפכה העולמית. אם לא הולכים על המהפכה העולמית, אז המהפכה השבטית, המשפחתית, הענקית, הגדולה, הייתה ב-י' ד'. וכל זה נדחה. כי מה שמעניין אותי בליל הסדר זה הילד שלי. והמצב והמרור מונחים לפניך. איך אמרנו הרבה פעמים את ליל הסדר, אם אנחנו היינו עושים זכר לאקסודוס, או אם אנחנו היינו אמורים לנהל אותו, מן הסתם היינו עושים אותו במעמד הנשיא וראש הממשלה, ובחגיגת זיקוקים. וביום חמישי בצהריים. וזה היה הרבה יותר מרשים, אבל זה היה מחזיק לקדנציה אחת. תלוי בכמות הספרי. את ליל הסדר אצלי חוגגים כמו אצל כל יהודי. עם סיפורי סבתא. ועם חרוסת בטעם של סבתא שלי. ואני מחזיק את המצה והמרור מונחים לפניי. ואני מנצח את פרעה. אני מצליח לנצח את פרעה. לא העולם ולא עם ישראל. אני עם ישראל. אני העולם. מתחילה ממשיכה האגדה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. והמשכנו את זה במצרים, והמשכנו, והמשכנו, והמשכנו. עד שיצאנו ממצרים, וכשיצאנו ממצרים, אנחנו עשינו בעצם פעולה אחת. יכול ילד לשבת בליל הסדר ולהגיד, טוב, אם הייתי במצרים, טוב, זה היה אדיר, אבל מה פה נשאר לי לעשות? מה היום עושים? מה היום? היום לאכול מצה. ובאכילת מצה הזאת אתה יכול לעשות בדיוק את מה שהיה שם. הקדוש ברוך הוא לא עשה את יציאת מצרים כי הוא מפיק אירועים גדולים. האירוע הקטן שלך הוא לא פחות גדול מהאירוע הגדול ההוא. לפני איזו שנה בערך זכיתי לחתן בירושלים את הבת של נתן ואביטל שרנסקי. אחרי הקידושין ביקש נתן שרנסקי לעצור לרגע, הוא רוצה להגיד כמה מילים. ודאי. היסטוריה שלו ודאי זוכרים. ואז הוא אמר, ילדים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני כמעט לא מדבר על זה, אבל אני מרגיש משהו עכשיו. זו לא רק חתונה ראשונה שלנו, אבא ואמא. אם אני לא טועה, זו חתונה ראשונה במשפחה של אמא ובמשפחה שלי. ב-75 השנים האחרונות. הייתה רק חתונה אחת שאני זוכר, והיא הייתה החתונה שלנו, של אביטל ושלו. היא הייתה במרטף, במוסקבה, בהשגחת הקגבי, עם עניין של יהודים, בחיוך הוא אמר, מניין היה, לא יודע אם יהודים כולם, אבל היה מניין, היינו בסדר. ומישהו היה כאילו רב, כי הוא ידע כמה מילים בעברית. אגב, בסוף אותה חופה, למי ששכח את הסיפור, לוקחים את אביטל במטוס לארץ, ואומרים לה שאוטוטו, נתן, אז אנטולי מצטרף, ואז הרשעים האלה לוקחים אותו לתשע שנים. ואז הצינוק בסיביר, ואז שלח את עמי וכו' וכו'. אז הוא אמר להם כך מתחת לחופה. אני לא הבנתי בחתונה ההיא מילה אחת. כלום. לא ידעתי מה זה קידוש, לא הבנתי כלום. הבנתי עם האצבעות מה אמרו לי. רק מילה אחת הבנתי. ירושלים. אני זוכר שאמרו ירושלים. כשנפרדתי מאביטל כמה שעות אחר כך, לתשע שנים, הרגשתי שאני לוחם בודד מול מיליארד סובייטים. היה לי מאוד קל. כי ידעתי שבכל העולם הזה הרי לא ראיתי כלום. רק אני ואימא שומרים על ירושלים. והחלום היה מוגדר. וכל פעם שחשבתי על זה, אז כל אלפי הדברים שהיו לידי, ידעתי שזה דבר חולף. לכן לנו היה קל. אבל אני עומד פה מתחת לחופה עכשיו ברמת רחל בירושלים. אני נורא מפחד. כי לכם זה קשה. אתם צריכים כל הזמן לזכור את החלום. ואני לא יודע אם עשינו מספיק כדי שאתם תוכלו לעמוד בכזה קושי. הקושי שלנו היה פשוט. אבל הקושי שלכם? ואז שברנו את הכוס ושרנו אם אשכחך. אתם יודעים מה אומרים לילד בליל הסדר? כשעכשיו אתה פה עם מצה ומרור, אתה תכלית הבריאה. שילבשתי אותך וכיסיתי את ערוותך והיית עירום ועריה. אמרתי לך בעבור זה אני מוציא אותך ממצרים. ואתה כאן שאינו יודע לשאול. אתה זה שיכול לעשות את זה כאן ועכשיו. גם אם זה יותר קשה ממה שזה היה כשפרעה צעק מאחורה. חודש ניסן הופך להיות חודש שלם של גאולה. היציאה ממצרים, כבר אמרנו בהלל, ולנרצה נחזור בעזרת השם מחר, בשבוע הבא. היציאה ממצרים היא לא סיפור גאולה במובן הפשוט של המילה הפיזית. היא גם, אבל זה תפל. זה תפל כי אם זה הסיפור, אז אני עדיין שואל, אוקיי, ממצרים יצאתי, אבל אחרי זה באתי לבבל, ואחרי זה לרומא, ואחרי זה לאירופה. והיום אני פה, ובעזרת השם, אבל אני צריך כוח. יציאת מצרים היא הידיעה שמשה יכול למשות את בת פרעה. יציאת מצרים היא הידיעה שבמלחמה בין משה לפרעה, כל מי שיהיה משה, ינצח. בשביל להרגיש את זה, ויתרנו על זמן סיפור יציאת מצרים העקרוני שצריך היה להיות בראש חודש. ויתרנו אפילו על זמן סיפור יציאת מצרים שכל העם התכנס בבית המקדש בצפיפות מדהימה בקורבן פסח. והחלטנו לספר ביציאת מצרים בלי רמקולים. בבית, כל אמא ואבא וסבתא וסבא לילד שלהם. ושם כל אחד יספר לו איך את החלום שהיה לו. הוא היה קל כי הוא היה קשה, הוא היה קשה כי הוא היה קל. הוא יכול לממש עם המצב ועם המרור. שיהיה לנו חודש טוב וגאולה שלמה ובשבוע הבא בעזרת השם.
פרק הזה שהרב קרא העיראקי מפקרים אותו פרשת שמות ועבור עלייך
ידע עם הבאים ולחלות שלא אחד בלבד עם הבאים ולחלות אלא
שעמדה והיא שעמדה שעמדה